איתנו פרופסור קרין נהון, המרכז הבינתחומי הרצליה, נשיאת איגוד האינטרנט הישראלי. שלום קרין.
שלום שלום.
אז הנושא שעליו נדבר הוא כיצד דיסאינפורמציה ופייק ניוז משפיעים על המשטר הדמוקרטי, ונתמקד איך לא בדמוקרטיה הישראלית, אחרי מערכות הבחירות האחרונות, ובעיצומו של פלונטר פוליטי, אנחנו מנסים להבין איך התופעות האלה השפיעו על המצב הפוליטי ועל תפקוד המוסדות הדמוקרטיים בישראל.
אז כמה דברים. קודם כל, בכלל דיסאינפורמציה צריך להבין, או פייק ניוז, מה שאנחנו קוראים בעגה לא מקצועית, זה הרבה גוונים. זה כלומר מתחיל ממצב שקל לנו לזהות את זה, אבל זה גם מגיע למצב של פרשנות, של חיבור של לפעמים מידע אמיתי, מידע לא אמיתי. עכשיו, מה שזה הופך את זה כמובן ליותר מאתגר, כי האדם הממוצע הפשוט, קשה לו מאוד לזהות את העניין הזה של דיסאינפורמציה, של מה שאנחנו קוראים לו פייק ניוז. עכשיו, איפה זה נכנס במערכות בחירות? הרי כל השחקנים, יש להם אינטרס, השחקנים הפוליטיים, בכל אופן, אינטרס בקמפיינים שלהם, לדחוף כמה שיותר מידע שמחזק את העמדות שלהם. הם רוצים לנצח, הם רוצים להשיג בייס יותר גדול, הם רוצים להכפיש את היריב השני. עכשיו, מה שמעניין בכל הסיפור של פייק ניוז, זה שפייק ניוז מתפשט הרבה יותר מהר, להרבה יותר קהלים. ואחר כך, הבעיה שלך, בתור אדם מהצד השני שמתגונן, אם זה מדובר בפייק ניוז, זה לך תוכיח שאין לך אחות. לך תוכיח שזה לא קרה. ובעידן המידע, זה אחד הדברים הכי קשים. אחד, מסתובבים הרבה עובדות, שבדרך כלל, יכול להיות שחלק מהן נכונות, אבל הן לא מתארות את כל הסיפור בכללותו, שמאוד משבש את הצורה של קבלת ההחלטות של האזרח הפשוט. כלומר, הוא רואה הרבה הרבה עובדות שנזרקות אליו, יש לו עומס של מידע, ואין מי שסנן את זה בשבילו. כלומר, יכולת עיבוד של המידע שלו היא מאוד מאוד מוגבלת, ואז הוא תלוי במתווכים. עכשיו, הסיפור מתחיל שהמתווכים האלה הם גם שחקן פוליטי, מתווכים כמו פייסבוק, כמו גוגל, כמו טוויטר, כמו אותם שחקנים פוליטיים שמריצים את הקמפיינים. אז אנחנו בעצם מקבלים איזשהו אקוסיסטם מאוד מאוד מסובך, שבו להרבה מהאינטרסים מהשחקנים אין אינטרס להציף את המערכת במידע שהוא מידע נכון ואמיתי, אלא להפך, יש להם אינטרס להציף את המערכת במידע שהוא שקרי, ומי שסובל מזה זה אנחנו האזרחים. עכשיו, לכל זה, תכניס גם את הסיפור של התערבות של מדינות זרות. הרי מי שמשחק פה במגרש הזה, זה לא רק הקמפיינרים והפוליטיקאים הישראלים. יש לנו גם מדינות זרות שמנסות מהבוקר עד הלילה להתערב, אם זה הרוסים ואם זה אחרים. וזה הופך את המערכת למאוד מסובכת. כלומר, אנחנו, מבחינתי, אני מרגישה שזה איזשהו מקום שזה יכול להרער או אפילו לפגוע באדנים, בבסיס של הדמוקרטיה, של המוסדות העיקריים בדמוקרטיה.
ועל הרקע הזה, אני רוצה לשאול אותך בעצם איפה המדינה בכל הסיפור הזה, כי יש לנו חוק בחירות נפלא משנות ה...
59.
יפה, ויש ועדת בחירות, כמובן כבודה במקומה, אבל איך בכלל המדינה מתמודדת, אם בכלל היא מתמודדת עם התופעות האלה?
זו שאלה נהדרת, כי באמת חוק הבחירות דרכי תעמולה הוא בשנת 59, אי שם, אתה יודע, פידל קסטרו אז זכה בבחירות, ועוד כמה דברים קרו אז בשנה הזאת, ומה שמרתק בחוק הזה, זה שישבה על המדוכה ועדה שלמה, שמונתה על ידי נשיא המדינה, ויושב ראש הכנסת, ונשיא בית המשפט העליון, וועדת בייניש, גילוי נאות, אני הייתי חברה בוועדת בייניש, שהכילה את השר לשעבר דן מרידור, השר לשעבר אופיר פינס, השר שעבר יצחק כהן, אגב, מכל הבית הפוליטי, כבוד השופטת דורית בייניש וסוזי נבות, פרופסור סוזי נבות. אז ישבנו שנתיים על המדוכה. ראיינו עשרות, אתה יודע, עדים מכל הכיוונים, החל מסוקרים והמשך בפוליטיקאים והמשך בקמפיינרים. ומה שהיה מרתק זה שהגענו להצעת חוק חדשה, כלומר שהייתה די מקובלת, אגב, על סיעות שונות בבית, שחלק ממנה דיבר על שקיפות. כי זאת אחת הבעיות. נניח פוליטיקאי מעלה עכשיו איזשהו פוסט שהוא מאשים את הצד השני בשיתוף פעולה עם החמאס. סתם דוגמה, באמת דוגמה תלושה ולא קיימת במציאות. אז האם זה בסדר? האם צריך להוריד אותו? האם צריך להשאיר את זה? יש כל מיני שאלות שנשארות על סדר היום. אז אנחנו אמרנו, בואו לא ננסה לחסום את חופש הביטוי, אבל מצד שני אנחנו כן דורשים שמפלגה או קמפיינר או מישהו מטעם בתשלום יהיה שקוף. יגיד, הרי זה תוכן תעמולה מטעם, כמו שאנחנו עושים, שאנחנו דורשים בטלוויזיה. כשיש פרסומת, אנחנו דורשים שיהיה כתוב שזה פרסומת. לא שתמיד עושים את זה, אבל זה מה שאנחנו דורשים. והיו עוד כמה דברים, אגב, גם ביטלנו את תשדירי השירות בצורה שבה אנחנו מכירים, ואמרנו לכל מפלגה יש את הזכות לקנות לעצמה איפה שהיא רוצה, גם ברשתות החברתיות, וגם החלנו את החוק על הרשתות החברתיות. כלומר, לא ייתכן שבן אדם נניח יסית לאלימות ולגזענות, ואגב, שזה עבירה פלילית, ולא יעשה כלום בנושא הזה. אז אמרנו, גם החלנו את הדבר הזה. עכשיו, הגענו עם הצעת חוק לכנסת, זה כבר הגיע, עבר את ועדת חוקה, הגיע להצבעה בלילה, בשעה 12 בלילה, וזה נעצר בקריאה ראשונה, כי הגיעה הודעה מלשכת ראש הממשלה, אני יכולה כבר לספר את הסיפור, לעצור את העניין. עכשיו, אתה שואל איפה הממשלה? זה לא רק זה, זה דוגמה אחת, אבל היו הרבה חוקים במהלך השנתיים האחרונות שהיו קשורים להסדרה של היחסים בין המדינה לפלטפורמות, פייסבוק, גוגל וכדומה, לבין, שלא, אגב, חלקם הם היו קשות מאוד, הם היו יותר מדי קשות לדעתי, אבל לא משנה, אבל היו חוקים וכולם נעצרו בדקה האחרונה ולא סתם. כלומר, אני חושבת שיש אינטרסים לשחקנים פוליטיים מסוימים שלא תהיה חקיקה. המצב האנומלי הזה שאין חקיקה כיום, היא מצב נהדר לפוליטיקאים. כי זה בעצם אומר, אף אחד, אין מישהו שבאמת יכול להעניש אותם בצורה מסודרת. יושב ראש הבחירות הוא גוף שיחסית בצורה של 59, גוף מוגבל ביכולות שלו, מה הוא יכול לעשות. הוא גם תלוי בעתירות אגב. הוא לא יכול להיות פרואקטיבי ולהגיד, אני רוצה לעשות א', ב', ג', ד', הוא תלוי באנשים שעותרים אליו ואומרים לו, יש פה בעיה. עכשיו, בעידן הרשתות החברתיות, מה זה יש בעיה? יש בעיה, זה אומר, הפוסט הזה הפר את הכללים. עד שאתה אומר, הפוסט הזה הפר את הכללים, אתה פונה למלצר, יושב ראש ועדת הבחירות, עד שאתה מקבל פסיקה, עד שאתה... בקיצור, אנחנו מדברים על טיפה בים, זה אפילו לא קצה קצהו של הקרחון, והקרחון הוא מאוד גדול. אז אנחנו בעצם מדברים על מצב שבו היום החוק, לא רק שהוא לא מותאם, הוא גם מספק דלק באיזשהו מקום, לקמפיינרים שאומרים, אוקיי, אין חוק, מצוין, הכל מותר לנו. וזה יוצר בעיה מאוד משמעותית בבחירות, כי באמת אנחנו מוצפים, מטרגטים אותנו ב-SMS'ים, בפייק ניוז, אגב בוואטסאפים, אגב בוואטסאפים בכלל זה בעיה, כי זה קבוצות סגורות, זה אדם לאדם, אז איך אתה יכול איכשהו לייצר חיסון לאנשים כנגד מידע שהוא מידע שקרי. זה שאלה מאוד לא פשוטה. כי אנחנו יודעים למשל שאם אתה אומר לבן אדם את העובדה, fact checkers למשל, שמאתרים את העובדות, נניח היה שקר, שיקרתי לך מול הפנים, ומישהו אחר אמר לך ששיקרתי. עכשיו, רוב האנשים היום, בעידן של היום, לא כל כך אכפת להם. כלומר, גם אם אנחנו אומרים להם שזה היה שקר, הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו במצב שלא היינו רגילים עליו בעבר, שאנשים פחות אכפת להם. וזה מייצר, נקרא לזה, אתגרים לא פשוטים למערכת הפוליטית.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי ההשלכות על החברה, והדגש אולי בדברים הוא על הכיתוביות שאנחנו כן. מרגישים אותה בעיקר דרך רשתות חברתיות בשנים האחרונות.
כי רשתות חברתיות זה המרחב הפוליטי.
כן, אז אחרי שדיברנו על הפלטפורמות, אני רוצה שתסבירי איך בעצם התהליך הזה קורה, מה תורם לו, ואיך הוא משפיע, עם מי זה מיטיב ומי זה פוגע, וכמובן, שאלת השאלות, איך זה מעצב את הדמוקרטיה הישראלית נכון להיום.
אז קודם כל זה לא משהו שהוא ייחודי לנו. הרבה דמוקרטיות מערביות היום חוות את התהליך הכיתובי הזה. אנחנו רואים בעצם שני דברים ברשתות החברתיות בזרימות המידע. אחד זה באמת חוק הכוח, שבו אנחנו רואים ששחקנים מאוד חזקים מקבלים בעגה הישנה את המיקרופון. כלומר, מקבלים את היכולת להגיע לרוב האנשים, ורוב השחקנים לא מגיעים לקהל. שזאת בעיה לכשעצמה, והתופעה השנייה זה באמת הכיתוביות. חשבנו שבעידן הרשתות החברתיות יהיה לנו את היכולת הזאת של שני הצדדים לדבר אחד עם השני. ובפועל זה לא קורה.
כי יכול דיאלוג אמור
כי לתרום דיאלוג, שיח,
סבלנות וכו'.
ברור. כי ברגע שאתה מתחיל לדבר עם הצד השני, גם אם אתה לא מסכים איתו, אתה לפחות יש לך איזה שהם בסיסים, במיוחד בדמוקרטיה, שאתם כן יכולים להגיע להסכמה איתם. עכשיו, מה שרואים בדמוקרטיות שונות בעולם, שהבסיס הזה של ההסכמה בין נקרא לזה שמרנים לליברלים בארצות הברית, ימין שמאל בישראל, הולך ומתקטן לו. וזה מאוד מאוד מסוכן, כי הדמוקרטיה בנויה על הבסיס הזה, שתהיה איזשהו הסכמה מינימלית על דברים מסוימים, ומפה אנחנו יכולים להתווכח. אבל אין את ההסכמה גם המינימלית הזאת שהיא הולכת וקטנה. עכשיו, לרשתות החברתיות כמובן יש תפקיד מאוד חשוב בזה, שלא תחשוב שהן גורמות להקצנה ולפייק ניוז. זאת
זירת האיגרוף.
אבל זאת זירת האיגרוף, וגם זה מייצר גם, עוד פעם, בגלל שהפלטפורמות מעדדות את המסר שלנו, אנחנו רואים את הפיד של אנשים שדומים לנו, דרך הפלטפורמות, זאת אומרת, זה גם החלטה של הפלטפורמה. אז אנחנו נוצר מצב שאנחנו בעצם מדברים עם אנשים שמאוד דומים לנו, אנחנו מקצינים ככל האפשר את העמדות שלנו, כי כולם דומים לנו, אז אם אנחנו רוצים להתבלט, אנחנו צריכים להיות יותר קיצוניים. ואם תוסיף לזה את אותו פייק ניוז שדיברנו עליו קודם, שעכשיו גם מגיע לא רק מלמטה, הוא מגיע כבר מלמעלה, הוא כבר מגיע מהפוליטיקאים עצמם, אנחנו מקבלים מצב שבו אנחנו כל יום עומדים בפני מצב שבו המוסדות העיקריים בתוך הדמוקרטיה, אם זה תקשורת, בית משפט עליון, רשויות האכיפה, רשויות החקירה, עומדות בהתקפה בלתי נלעת לגבי בכלל הקיום שלהם. עכשיו, בדמוקרטיה, אם לא יהיו הגופים האלה, לא תהיה דמוקרטיה. זה מאוד פשוט. כלומר, אנחנו יכולים להתווכח על עמדות כל עוד יש לנו את הזירה. זירת האיגרוף קיימת, אמרת יפה, אז אנחנו יכולים להתווכח. אבל אם הזירה לא קיימת, על מה נתווכח? וזה משהו שצריך להבין, שהכיתוביות הזאת היא מגיעה למקומות היום מאוד מאוד מסוכנים ומאתגרים למה שקורה בסדר יום בכלל, המדיני, הפוליטי, החברתי במדינת ישראל.
לסיום, משהו שלדעתך, למרות כל הפגמים והחסמים, אפשר לעשות היום כדי לשפר את המצב במשהו?
תראה, אני קודם כל הזכרתי את הפלטפורמות. אני קודם כל חושבת שהפלטפורמות, אתה יודע, נמצאות שם בצד על כאילו על הטריבונה, אבל הם לא באמת על הטריבונה, הם השחקן, הם הפעיל בחדר. ויש מקום לנסות לחשוב איך אפשר גם להסדר את אותן פלטפורמות, ומצד שני למזער את הכוח שלהם. למשל, סתם אני אתן לך דוגמה, פייסבוק החליטה ממש בשבועות האחרונים, שהיא מתירה שקרים של פוליטיקאים. היא לא מתירה, אגב, שקרים בתוכן, היא מורידה, כלומר, אני אתקן את זה, היא לא מתירה שקרים, חשבונות מזויפים, היא תוריד את זה, אבל מצד שני, אם פוליטיקאי משלם לה כסף, אז זה בסדר. והטענה של צוקרברג הייתה, אני מחזק את חופש הביטוי. אגב, 250 עובדים של צוקרברג שלחו מכתב לפני יומיים לצוקרברג, ואמרו לו, סליחה, חופש ביטוי הוא לא שווה לחופש של תשלום. כלומר, העובדה שאתה מקבל תשלום. הרי מה אתה יוצר בעצם? אתה אומר, מי שיש לו כסף לשלם לי לפייסבוק, יכול לדבר יותר. האם זאת הדמוקרטיה שאנחנו רוצים? אז אני חושבת שממה שניסינו להתחמק מהסדרה מסוימת בתחום הזה, לא יהיה מנוס בסופו של דבר להסדר גם בפלטפורמות וגם בסופו של דבר את הקמפיינרים ואת הפוליטיקאים עצמם.
תודה רבה.
תודה לך.